כל חי אונליין, 93fm.co.il.
שלה, בתפקיד שלי ושל חבריי הוא לומר שהוא לא יכול, אמרה יחימוביץ' בערוץ 2. גם בליכוד מתנגדים להקמת ממשלת אחדות, השר אופיר אקוניס דווקא מצפה לכניסת אביגדור ליברמן לממשלה.
קטנו מאוד הסיכויים לכניסת העבודה לממשלה, ועדיין לא ברור מדוע ישראל ביתנו מתעקשת לשבת ביחד באופוזיציה עם הרשימה הערבית המשותפת ועם חנין זועבי. אנחנו קוראים להם להצטרף לממשלה ולהרחיב את הבסיס הקואליציוני של ממשלת הימין.
בצרפת מגבירים את הלחץ על ישראל לקבל את היוזמה הצרפתית לחידוש תהליך השלום. ראש הממשלה בנימין נתניהו ייפגש היום עם שר החוץ של צרפת ז'אן מרק אירו וידון עמו ביוזמה הצרפתית, יוזמה שישראל מתנגדת לה, יוזמה הקוראת לכנס ועידה בינלאומית שתקדם את תהליך השלום. ובשבוע הבא הגיע לישראל ראש ממשלת צרפת מנואל ולס. בשבוע שעבר שיגר ראש הממשלה נתניהו מכתב מחאה נזעם לנשיא צרפת הולנד על רקע תמיכתה של צרפת בהחלטה המבישה של אונסקו, כתב נתניהו, שלא רואה קשר בין הר הבית ליהודים. ראש ממשלת צרפת הודה בטעותה של מדינתו בתמיכה בהחלטה ואמר כי היא נבעה מחוסר הבנה. נשיא ארצות הברית לשעבר ביל קלינטון ובעלה של הילרי קלינטון המתמדדת על מועמדות המפלגה הדמוקרטית לנשיאות ארצות הברית בנאום פרו-ישראלי תוקף את הפלסטינים ואת חמאס. לחמאס לא אכפת ממה שקורה לאוכלוסייה הפלסטינית, אמר קלינטון. הם חכמים, כאשר הם רוצים לשגר רקטות על ישראל, הם מתמקמים באורמה בבתי ספר ובבתי חולים. בנאום בניו ג'רזי, כשברקע הקהל קורא קריאות ביניים, אמר קלינטון, הרגתי את עצמי כדי להביא מדינה פלסטינית. בחיזבאללה מאשרים כי מוסטפה בדר עדין חוסל בתקיפה ארטילרית של ארגוני המורדים בסוריה. בהודעה מטעמם נאמר כי תוצאות החקירה רק יגבירו את נחישות הארגון להמשיך במאבק נגד כנופיות הפושעים, לשון ההודעה. 8 צוותי כיבוי אש פועלים מאז שעות הלילה בשריפה גדולה בישוב נגוהות שבדרום הר חברון. כתבנו בנצי לזירוביץ' מעדכן כי הכוחות פועלים בסיוע 4 מטוסי כיבוי וכי אחת השכונות בישוב פונתה מתושביה. תחזית מזג האוויר מיד.
התחזית בחסות טיטניום, דאודורנט הספרי לגברים הנמכר ביותר בישראל. טיטניום.
לתחזית, אם חשבתם שאתמול היה חם, אז היום צפוי לנו עומס חום כבד עד קיצוני בכל רחבי הארץ. בשעות אחר הצהריים ינשבו רוחות מזרחיות עירות. ביום שלישי תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות, אך הן תישארנה גבוהות מהממוצע בהרים ובפנים הארץ. עדיין ישררו תנאי שרב. חברת החשמל קוראת הציבור להקפיד על כללי הבטיחות באש ולהימנע מהצבת מקור חום קיצוני ליד קווי מתח גבוה. ובנוסף, משרד הבריאות וארגוני החירום וההצלה פרסמו הנחיות לקהל הרחב להימנע מפעילות מאומצת ומיציאה מהבתים שלא לצורך בימים הקרובים. מידות החום החזויות להיום: בירושלים 38 מעלות, בבני ברק והמרכז ובשומרון 39, בשפלה 42 ובצפון הנגב 43 מעלות.
התחזית בחסות טיטניום, דאודורנט הספרי לגברים הנמכר ביותר בישראל. טיטניום.
מיד אחרינו התעוררות עם ידידיה מאיר, ועד כאן חדשות כל חי.
מתוך שיחות קודש על פרשת השבוע שקראנו השבת, פרשת אמור. בתחילת פרשתנו נאמר אמור אל הכהנים ואמרת עליהם. ופרש רש"י אמור ואמרת להזהיר גדולים על הקטנים. ויש לפרש בדרך הרמז שזה שנקט רש"י הלשון אזהרה דווקא, שאזהרה היא גם מלשון זוהר ואור. ובזה מרמז שאופן ההשפעה והלימוד שמלמדים הגדולים את הקטנים צריך להיות בדרך של קירוב והארת פנים. בעניין זה מרומז גם בכך שלשון הכתוב הוא אמור אל הכהנים ואמרת עליהם. כידוע, אמירה היא לשון רכה, בניגוד לדיבור שהוא לשון קשה. עוד יש להוסיף בזה שמרמז שהלימוד וההשפעה על הקטנים מוסיפים אור וזוהר גם אצל הגדולים. ויש ללמוד הלשון להזהיר גדולים על הקטנים, שהוא הזהרת הגדולים על ידי הקטנים, וכדברי חכמינו זיכרונם לברכה, בשעה שתלמיד הולך אצל רבו ואומר לו למדני תורה, אם מלמדו מאיר עיני שניהם השם.
התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
שלום לכם, בוקר טוב, שבוע טוב, קיץ טוב, יום ראשון, זין באייר, תשע"ו, 15 במאי 2016, 22 יום, שהם שלושה שבועות ויום אחד לעומר, באולפן ידידיה מאיר, עם מוטי קופפר הטכנאי, ועם הכותרת הראשית, הבוקר, התוכנית התעוררות חזרה, ברוכים הנמצאים. הרבה דברים קרו מאז שהתראינו פה בפעם האחרונה. קודם כל, יצאנו ממצרים, התוכנית לא שודרה מאז פסח, וגם התחלנו לספור את העומר לקראת חג השבועות, וברקע הרבה אירועים חדשותיים. הכותרת הבוקר, הכותרות מדברות על ממשלת אחדות, כלומר על מגעים בין הרצוג לנתניהו, וגם על החיסול של הרמטכ"ל של החיזבאללה. ישראל אומנם לא לוקחת אחריות על הפעולה, לא בטוח בכלל שזה אנחנו, יש עוד בעלי עניין שהיו חפצים בחיסולו של אותו מחבל בכיר. טיל מונחה חיסל אותו אתמול בפאתי דמשק. ובנוסף, כותרת שמשפיעה מיידית על חיינו, חום כבד, שרב כבד, צפוי היום ובמשך כל תחילת השבוע. והנה עוד כותרת ראשית, סקופ של העיתונאי גד ליאור, שיכול לשנות אולי את היחס הישראלי לשבת, לשבת קודש, מהפכה בימי המנוחה, חופשת סוף שבוע אחת בכל חודש, תימשך עד יום שני. כלומר, תכלול גם את יום ראשון ולא רק את שבת. הנה הפרטים. בדרך ליום ראשון חופשי, אולי חברי הכנסת אלי כהן ודוד אמסלם יגישו השבוע הצעת חוק, שלפי הפעם בחודש יצאו העובדים במשק לסוף שבוע ארוך, מיום שישי עד יום שני. שעות העבודה החסרות ייפרסו על אותו שבוע או לחילופין על פני כל החודש. ההצעה אמורה להיות מיושמת במשך שלוש שנים, ובמהלכם תיבחן הרחבת סוף השבוע החופשי לכל השנה. שר האוצר משה כחלון יביא את ההצעה לוועדת השרים בעוד כשבועיים, כך שההצעה תקבל את תמיכת הממשלה. כחלון גם הודיע שימנה בכיר באוצר כדי שיגבש את הסעיפים התקציביים בהצעת החוק. ההצעה תידון עם פתיחת מושב הקיץ לקראת סוף החודש, והמטרה היא להתחיל ליישם את התוכנית שתכלול גם את מוסדות החינוך בחודשים הקרובים. זאת אומרת, לתלמידים ששומעים אותנו, אז כן, מדובר על חופשת לימודים ביום ראשון, אחת לחודש, להאריך את חופשת השבת. חבר הכנסת אלי כהן אומר, אני משוכנע שיהיה לנו רוב בכנסת, ובקרוב פעם אחת בחודש יהיה שבתון בימי ראשון בישראל. היום ברוב העולם לא עובדים, גם בשבת וגם ביום ראשון. הצעות דומות בישראל לא הצליחו בעבר, מאחר שהציעו שכל יום ראשון בשבוע יהיה חופשי, שהצעה מפורסמת של השר לשעבר סילבן שלום. ההצעה הנוכחית זוכה לתמיכת ההסתדרות והתעשיינים, ובכתבה מסיימים שהיתרונות במעבר לסוף שבוע ארוך כוללים שיפור של איכות החיים בישראל, הרחבה משמעותית של תרבות הפנה, יותר זמן איכות עם הילדים, ביצור מעמדה של המשפחה שמהווה ערך מרכזי בחברה הישראלית, הקטנת השחיקה של העובדים, סינכרון טוב יותר עם כלכלה עולמית, חיזוק המסחר, התיירות, השירותים והגדלת מספר המשתתפים באירועי תרבות וספורט באוכלוסייה המסורתית והדתית. וחבר הכנסת אלי כהן מוסיף שהמעבר לסוף שבוע ארוך תומן בחובו תועלות רבות, הן בהיבט החברתי כמו שיפור איכות החיים של הפרט, המשפחה והעובד, והן בהיבט הכלכלי, הגברת התיירות וכולי. ומה שמעניין אותנו זה ההיבט לא הכלכלי, גם כמובן וגם החברתי, אבל מעל הכל ההיבט היהודי, שבת, קודש, תישמר יותר או תחולל פחות, אם ביום ראשון, אם יום ראשון יוכרז כשבתון, וממילא הקניות והבילויים וכולי יוכלו לעבור ליום ראשון, ובשבת נוכל לבלות עם המשפחה בשולחן שבת, בזמירות, ברוב מטעמים ורוח נדיבה. מה באשר לממשלת האחדות, לכותרת הפוליטית של תחילת השבוע שהזכרנו, אז בעוד שהקולות שמתנגדים לכניסה לממשלה מתגברים בקרב חברי סיעת המחנה הציוני, אחרי שנודע על המגעים שמקיים יושב ראש האופוזיציה חבר הכנסת הרצוג עם ראש הממשלה, אז נתניהו מתכוון לקרוא ליושב ראש ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, להצטרף לממשלה. מקורבי ליברמן אמרו שאין שום שינוי בעמדותיו, וכי ללא שינוי במדיניות הממשלה, בעיקר בנושא הביטחוני, אין לו כוונה להצטרף. בעיתון של ראש הממשלה בישראל היום, מדווחים הבוקר שהערכה היא שראש הממשלה נתניהו יקרא השבוע לליברמן בקריאה פומבית להיכנס לממשלה, ויציין שעליו לפרוש מהאופוזיציה ברשות השמאל, כדי לחבור לממשלת המחנה הלאומי. שר אופיר אקוניס התייחס אתמול לנושא, ואמר, עדיף להרחיב את הממשלה עם ליברמן ולא עם העבודה, קטנו מאוד הסיכויים לכניסת העבודה לממשלה, דרישתם להוציא את הבית היהודי, לא מתקבלת על הדעת, עדיין לא ברור מדוע ישראל ביתנו מתעקשת לשבת ביחד באופוזיציה עם הרשימות הערביות ועם חנין זועבי, מצביעי המפלגה של ליברמן, רוצים את ליברמן וחבריו לצד הליכוד בקואליציה ולא לצד עשייה הערבית המשותפת באופוזיציה, אנחנו קוראים להם להצטרף לממשלה ולהרחיב את הבסיס הקואליציוני של ממשלת הימין. ומה באשר לאחדות, האחדות באמת האמיתית, עזבו את הפוליטיקה, אלא האחדות בתוך עם ישראל, היום 22 ימים לעומר, הנה מאמר של הרב יוני לוי, שעוסק בעניין הזה של ספירת העומר, ועבודת העבודה שלנו הרוחנית בימים האלה של ספירת העומר, והוא כותב כך, אם יש מצווה שהראלה התקשרה אליה, הרי זו ספירת העומר. למרית העין, היא צנועה ופשוטה, אבל היא זוכה לכבוד מלכים שלא מקבלות אף המצוות החשובות ביותר. מתי בפעם האחרונה ראיתם קהל שלם של יהודים עומד על רגליו ומפזם בחגיגיות? הנני מוכן ומזומן, כן? במנגינה, הנני מוכן ומזומן, סליחה, הנני מוכן ומזומן, נכון? יש את אלה שמתקנים שזה מלאל או מלרע, אני לא זוכר, אבל בכל אופן, הנני מוכן ומזומן לקיים מצוות עשה. איפה עוד רואים יהודים ככה מפזמים בחגיגיות? לא מצוות סוכה, לא מצה, אפילו לא תקיעת שופר בראש השנה, מקבלות את הפריבילגיה שזכתה לספירת העומר. העולם המודרני גם הוא לא תומן ידו בצלחת, ובעוד שלא שמענו על אפליקציות מיוחדות לתזכר הנחת תפילין, ביעור חמץ ואפילו קביעת עתים לתורה, רבים מקבלים מדי ערב תזכורת מהבהבת לסלולרי. היום, 22 יום, שהם 3 שבועות ויום אחד לעומר. התמיהה מתחדדת לאור העובדה שהמצווה הזאת נראית, לא נעים לומר, קצת מיותרת. אנשי עסקים סופרים כסף כשנסגרת עסקה כדי לוודא שלא רימו אותם ופחתו מהסכום המובטח. גננת שחוזרת עם הילדים מטיול מקפידה למנות אותם כדי להיות בטוחה שכל מי שיצא אכן חזר. אבל מה התועלת בלספור ימים? הם נמצאים שם בכל מקרה, בין אם תספור אותם ובין אם תזרום ותדלג בטבעיות מאחד לשני, אתה יכול להיות בטוח שאף אחד לא ייעלם פתאום. זה ימים, זה קורה, זה עובר. העובדה שהדבר הראשון שהיינו צריכים לעשות ביום שאחרי המפץ הגדול שבו נולדנו כעם ויצאנו ממצרים, ולהתחיל לספור ימים, מלמדת שמדובר כאן בהרבה יותר מאשר עניין טכני. זוהי ספירה מהותית שמעניקה בידינו כלי עבודה עוצמתי ויעיל לצעידה מדויקת בשבילי החיים. את כללי היסוד שלו יוכל לספר לכם כל ילד בגן. בכל ערב מברכים וסופרים את היום מחדש, מי ששכח הלילה ישלים למחרת, מי שיפסיד לגמרי יום שלם ימשיך הלאה בלי ברכה, זאת ההלכה. במבט עמוק יותר, ההלכות הללו מקפלות בתוכן הדרכה מהותית לדרך שבה האדם צריך לחיות את חייו. קודם כל, בתודעה שהזמן ספור, לכל רגע בחיים יש ערך ומשמעות והוא ניתן ביד האדם לצורך הגשמת תכלית חייו. מי שמשחית את זמנו לריק ומנחם את עצמו ביומרו, לא נורא, מחר יהיה יום חדש. הרי הוא דומה למי שנשבר חלון בביתו והוא נוטל חלון מחדר אחר ומשבץ אותו במקום השבור כדי למלא את החלל. לכל יום יש ספירה משל עצמו ויש תפקיד ייחודי משל עצמו. יום שהלך אינו חוזר עוד. ההלכה קובעת שמי שיחמיץ, כאמור יום משלם בספירה, ולא מייר להשלים אותו, מכאן ואילך אמנם ימשיך, אבל בלי ברכה, כלומר, כאילו לומר, אל היעד הסופי עוד נגיע בעזרת השם, אבל כל יום הוא חוליה חשובה בשרשרת וקשה להתגבר על חסרונו של היום. שנית, בכל יום אנחנו אוחזים במספר גבוה משל היום הקודם. לומר לנו, אסור לדרוך במקום. אדם שמביט במראה ומגלה שוב את אותו הטיפוס שניצב שם אתמול ושלשום ולפני שנה, הרי שהחמיץ את העיקר והוא חייב לחשב מסלול מחדש. שלישית, לפני הספירה מברכים ללמדנו דבר חשוב, הימים יחלפו בין אם תרצה ותיתן את דעתך לכך ובין אם לא, אבל המודעות והמכוונות חיוניות כדי לחיות את הימים ולחיות אותם באופן עמוק ומשמעותי יותר. ודבר אחרון, הוא כותב על ספירת העומר ועל מה שהיא מלמדת אותנו יום יום, את הספירה אנחנו חותמים בתפילה, הרחמן הוא יחזיר לנו את עבודת בית המקדש למקומה במהרה בימינו, להזכיר לנו שגם אם באופן אישי כל אחד עובר את החלקה הפרטית שלו ודואג למשפחתו ולצרכיו, עלינו לזכור כל הזמן את המבט הכללי ואת מטרת העל של כולנו, גאולת עולם ובניין בית המקדש. אנחנו לא מסתפקים רק בלחם ועבודה, ואפילו לא במילוי אינטרסים אישיים וקריירה משגשגת. יהודי מחנך את עצמו לרצות בטוב השלם, לא רק לעצמנו, אלא לעולם כולו, לתקן עולם במלכות שקי. עכשיו 7:17, הפסקת פרסומות ראשונה לעונה, ומיד ממשיכים.
עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר. הרשות השנייה מאחלת בוקר טוב למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם. אין מצווה לסבול. סובלים מכאבים? תקשיבו.
שלום, שמי שמואל בנדרור, ואני חי חיים פעילים. ובמהלך רכיבת אופניים, נפלתי ונפגעתי בצורה קשה בכתף וברגל. מומחה המליץ לי על B-Cure Laser. טיפלתי בעצמי בבית כמה פעמים ביום, ולהפתעתי, לא רק שהכאבים פחתו, הבעיה עצמה נפטרה. כיום הפציעה מאחוריי, ואני ממשיך לרכב עם החבר'ה.
לקבלת הטבה בלעדית למכשיר הביקיור לייזר, חייגו עכשיו, כוכבית 3414.
מה? 2 שקלים? וואי, רק 2 שקלים?
כן, לילה שלם של מיזוג בפחות משני שקלים. תתקדמו למזגן אלקטרה פלטינום A, מזגן חסכוני ושקט. תיהנו מקיץ נעים ותחסכו מאות שקלים. אלקטרה, המזגן של ישראל. תחשיב החשמל 7 שעות ב-24 מעלות צלזיוס בחדר של 12 מטרים רבועים לדגם 100 ו-140 אינברטר.
גם אני הגעתי לגיל שבו אני צריך להתחיל להיות זהיר הרבה יותר. על כן, אין מצב שבו אתפרץ לכביש ועבור אותו בלי חשבון. אני חוצה רק במעבר חצייה. דבר אחד למדתי בחיים. כשחוצים את הכביש, מחדדים את החושים. חושבים חיים. הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ומשרד התחבורה. rsa.gov.il.
יש לכם קטם? לסנו יש את הסנגור המושלם, סנו אוקסיג'ן, היחיד שנלחם בחוזקה בקטמים. מוסיפים סנו אוקסיג'ן למכונת הכביסה או ישירות על הקטם, החמצן הפעיל מפרק את הקטמים ומשאיר לכם כביסה זוהרת ונקייה.
זה היה הטיפ היומי באדיבות חברת סנו.
מי שלא
כנסו, ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית של גוליבר, מסקי ענק וטלפונים חכמים. סונול, נכנסת, זכית.
גם לך אמרו שכדי להתפרנס בכבוד צריך לעשות כמה דברים במקביל? אז אמרו.
מרכז הישגים בראשות הרב אייל אונגר משלב את כל המסלולים להצלחה, פסיכותרפיה, ייעוץ נישואין והנחיית הורים. בוא להפוך ליועץ רב תחומי ותהנה מליווי עד למציאת עבודה. לפרטים 03-6525-244 בחסות הקריה האקדמית אונו היחידה ללימודי חוץ.
מרכז הישגים, הצלחה שבאה מבפנים.
03-6525-244
מכללת מבחר בני ברק, המכללה החרדית הוותיקה והמנוסה ביותר במגזר החרדי, מזמינה אתכם להצטרף להצלחה ולהירשם לאחד ממסלולי הלימוד לתואר ראשון או שני במסגרת ייחודית ובאווירה חרדית. במכללת מבחר תענו ממבחר גדול של מסלולי לימוד, לימודי בוקר וערב בהפרדה מלאה. בוחרים ללמוד במבחר. בינון 2 בני ברק, 03-578-50-30, 03-578-50-30.
ממש לא משנה אם יש לך ראש גדול או ראש קטן. אם אתם רוכבים על אופנוע או על קטנוע, כדאי שתכניסו לכם טוב טוב לראש. רק קסדה שלמה בטוחה יותר, ותגן עליכם טוב יותר. רכבו בקסדה שלמה ותקנית, כפפות ומעיל, בעיר ומחוץ לעיר.
חושבים חיים.
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ומשרד התחבורה. rsa.gov.il.
מבצע באופטיקה אלפרין. 68% הנחה על כל החנות. אופטיקה אלפרין.
עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
חזרנו גם מהפסקת הפרסומות, חזרנו לתוכנית אחרי חופשת פסח פלוס פלוס, וככה תוך כדי הפסקת הפרסומות, אני מסתכל על עיתון הארץ, ואתם יודעים, על מה שמקוננים שם, זה עולם הפוך ראיתי כזה. אם אתה רואה איזה נהי ועצב או ידיעה מזעזעת או מזועזעת, אז זה הדבר השמח. אז הנה ממש בקצרה, טעימה משני מאמרים הבוקר בעיתון הארץ. רוגל אלפר מקונן על הפגיעה במורשתו המוזיקלית, ובכלל במורשתו, יותר מהמוזיקלית של אריק איינשטיין. הוא מדבר על השיר המפורסם, אני ואתה נשנה את העולם, וממש מנתח אותו ניתוח יפה וחכם. כמו רבים מהשירים של אריק איינשטיין, גם אני ואתה מציג על פניו חזון פשטני, שבניתוח מעמיק מתגלה כמורכב ומתוחכם. מאז פרסומו בשנת 71, הוא נהפך לסוג של אמנון של התקווה למשהו טוב יותר. לכאורה השיר נוסח אופטימיות, הוא מספר על שני חברים שמתכוונים לחולל מהפכה, חרף גלמודיותם הרעיונית ובידודם החברתי. הם שוחים נגד הזרם, לבדם. הציבור הרחב מתנגד להם, נכונה להם דרך ארוכה וקשה עד שיצליחו לשכנע את הבריות בצדקת דרכם. אני ואתה ננסה מההתחלה, יהיה לנו רע, אין דבר, זה לא נורא, כתב איינשטיין, אבל שמר על ביטחונו, אני ואתה נשנה את העולם. ביטחונו אינו נובע מתמימות. הדובר ניחן בפרספקטיבה היסטורית מפוקחת, הוא יודע שדבריו עלולים להישמע כסיסמה חלולה, משום שכל הדורות שקדמו לו השמיעו את אותם דברים. אמרו את זה קודם, לפניי. אבל הוא נותר נחוש לא לוותר על רצונו לשנות את המציאות לטובה. ולכן, למרות שאמרו את זה קודם לפניי, זה לא משנה. ביטחונו בהצלחתו מהווה עמדה קיומית עקרונית. הרצון לשנות מעניק משמעות לחיים. וברובד התמלולי זה בכלל שיר על יופייה של הרעות. אבל, הוא ממשיך ומנתח, עם זאת, הביצוע של איינשטיין לא מפיח תקווה לעתיד. שורה עליו מידה של תבוסתנות מובנית, ששואבת גם מהמלודיה המלנכולית האיטית, כלומר, מהמלודיה, מהלחן, המלנכולי, הדיכאוני, הנוגה, יותר מדויק, האיטי. זה לא שיר של נאורים מבעבעים, זה שיר של משבר, של אמצע החיים. התחושה היא שהזמר שר בתום מאבק מתסכל שלא הניב פירות, הוא מנסה לעודד את עצמו ואת חברו, בטרם ייאלצו להתחיל את הכל מחדש. אני ואתה ננסה מההתחלה, כך הם אומרים, כלומר, לא כשני נערים הניצבים בקו זינוק יולי, אלא כשני מבוגרים שבעי אכזבות שלא השיגו מאום. מכאן ההירואיות השקטה והמרירה של השיר, שפורש באופן שגוי על ידי החברה הישראלית, שהיא חרשת ואטומה לאירוניה שלו, והפכה את השיר בכוח להיות התקווה דור שתיים. טוב, עד כאן ניתוח יפה, אני חושב, ומדויק של השיר הזה. וכאן מגיעה הקינה על הישראליות שהולכת ונעלמת, וכאמור, קינה בארץ, שמחה ליתר עם ישראל. והוא כותב כך, רוגל אלפר, אופי השינוי שבו חפץ איינשטיין לא מוטל בספק, הוא היה איש שמאל מובהק, ששר פעם, אוי ארצי מולדתי, את הולכת פייפנט, פייפן, שברת לי את הלב לחתיכות קטנות, היה לנו חלום, עכשיו הוא איננו, אני כל כך עצוב, בא לי לבכות. חלומו לא היה ארץ ישראל השלמה, אל הארץ ישראל החילונית בגבולות 67. ובשביל אריק איינשטיין מפלגת הבית היהודי מן הסתם ייצגה את החושך. עיין ערך החושך הקר הזה שירד על הכיכר אחרי רצח רבין ושעליו התאבל בשיר שכתב בשנת 97. כל זה, כאן מגיעה הפואנטה, לא הפריע לשרי הליכוד ביחד עם גלעד ארדן לשיר את השיר אני ואתה במפגן של חוסר כבוד מוחלט לאריק איינשטיין. זה היה במסיבת יום ההולדת של השרה שקד. סרטון של החברים המזמרים מופץ ברשתות החברתיות, ושם אנשי הבית היהודי משתמשים בשיר של אריק איינשטיין כדי לסמן את ניצחונם על כל מה שהוא האמין בו. הם יורקים על עוד דגל סנטימנטלי של מחנה השלום המת, ורומסים בזכיחות עוד סמל של אנשים שהם כל כך עצובים שבא להם לבכות. הצריף של אביגדור בחוף שרטון, עוד איזה מושג ככה מימי אורי זוהר, הרב אורי זוהר אז בשעתו בגלגול הקודם שלו, שמאלבום על שמו לקוח השיר, הצריף הזה נהרס מבלי להותיר זכר והוחלף בבית היהודי, ואימון נגוזה ההוויה החילונית והליברלית שלבלבה בו. כך הוא כותב על מה שקרה לשיר הזה ומה שקרה לאריק איינשטיין, ומעניין שהוא בכלל אפילו לא מזכיר הסיפור האישי של אריק איינשטיין, של אורי זוהר שחזר בתשובה, ושל הבנות שלו שחזרו בתשובה ושעזבו את אותה חילוניות עבודה. אבל זאת הקינה הראשונה הבוקר בארץ, והקינה השנייה, חבר'ה, כל זה הספקתי בהפסקת פרסומות אחת, מופיעה בעיתון על איזה סדרה קומית שמספרת באיזה פרק כזה, מין סטירי כזה, על משפחה האב האשכנזי חרד מחזרתה בתשובה של המורה של ביתו שמטמיעה בתלמידים מנהגים דתיים, כמו למשל ברכה על אוכל. והוא מנסה לשכנע את ביתו שלא לא תושפע מהמורה שלה, ומדבר בשבחי המדע והמחקר מול האמונה, כאילו שזה סותר. טוב, תוכנית הומוריסטית. כל זה קורה לפני ארוחת הערב, ערב שבת, סעודת ליל שבת בבית משפחת אשתו, והוא אשכנזי ואשתו מזרחית, ומספרים כמה האב בתוכנית ההומוריסטית סובל מהמורה מתקרבת ליהדות של הבת שלו, ומבקר את הטלוויזיה רבית איכט כותבת, זו הפסקה הרלוונטית והיא הקינה השנייה הבוקר בעיתון הארץ על הישראל שהולכת ורחמנה לצלת נהיית מאמינה יותר, מסורתית יותר, חוזרת לשורשים יותר, והיא כותבת כך: מעניין שבישראל 2016, שבה אסור לפגוע ברגשות נשים, מזרחיים, דתיים, צמחוניים ומי לא, אבל מותר לדרוס ולבטל בקלות רבה את מי שהישות הזאת, אלוקים, היא לא חלק מהאג'נדה שלו, לא חלק מתפיסת העולם שלו. זה לא רק פרק בסיטקום, כלומר בסדרה המצחיקה, אלא מציאות נפוצה בכל הארץ שבה הורים חילוניים נאלצים לאפות עוגות לילדיהם בני השנה, כשהם ממלאים תורנות אמא או אבא של שבת ביום שישי. כן? אבוי, אנחנו לא דתיים, אבל המנהג בגנים, גם החילוניים בישראל, הוא שמציינים את השבת ומציינים את יום שישי, ויש אמא ואבא של שבת, ואנחנו קוראי הארץ נאלצים לאפות לילדינו, לילדותינו, עוגה, כשיש להם תורנות של אמא של שבת. אז הפרק הקומי הזה לא מקרי בעת הזו, הוא מתכופף תחת הנחשול ששוטף את החברה הישראלית בשנים האחרונות, שעניינו חזרה בתשובה והתחזקות, בדרך כלל של אנשים שלא יודעים כלום על כלום, ומעוניינים גם בהמשך המצב הזה. גם סיטקום, כלומר גם סדרה מצחיקה, גרועה ככל שתהיה, היא תבנית נוף מולדתנו. אז שתי קינות משמחות מאוד לתחילת השבוע מעיתון הארץ. עכשיו למחוזות אחרים קצת. בימים האחרונים צוין יום השנה הראשון לפטירת הרב אהרון ליכטנשטיין, ראש ישיבת הר עציון, והנה דברים שכותב עליו תלמידו הרב חיים נבון, לא רק עליו אלא על התקופה בכלל. הוא כותב: בשנות ה-50 התעוררה בעיה תאונה בישראל, האם לרשום את כיהודים את ילדיהם של יהודי ונוצריה. בימינו מן הסתם היו שופטי בגץ חוטפים חיש מהר את השאלה אל מעונם, אבל בימים ההם השופטים נהגו לשפוט ולא לחוקק, ושאלת מי הוא יהודי הגיעה לשולחנו של ראש הממשלה. בן גוריון שלח מכתב ל-50 חכמי ישראל ברחבי תבל, וביקש את הצטם. שניים מהנשאלים סירבו לענות וטענו שאין להם די ידע בתחום הזה, שניהם היו אמריקנים. לעומתם, אף אחד מהנשאלים הישראלים לא חשב שהוא לא ראוי להשיב, כולל אחד שקיבל את המכתב בטעות. הרופא, דוקטור יוסף שכטר, קיבל בטעות את המכתב שנשלח לפילוסוף דוקטור יוסף שכטר. הוא הביע את הפתעתו מפנייתו הנרגשת של ראש הממשלה, באשר תחום התמחותו רחוק מאוד משאלות כאלו, ואף על פי כן לא נמנע מלחוות את דעתו. למרבה ההפתעה, דעתו של הרופא שכטר הייתה חשובה ביותר. הוא כתב שהיומרה לסתות מתורת משה הנצחית נראית לו מופרכת. ומה לגבי הטענה שדורנו הוא עדכני ועכשווי, בעוד דורות העבר מיושנים הם? על כך השיב הדוקטור שכטר, זמננו הוא קרוב לוודאי האפל ביותר בהיסטוריה. האם יכול מישהו לטעון ברצינות שיש להתאים לרוח זמן זה את תורת משה שבה טבוע חותם האלוקות? וממשיך נבון וכותב, אני נדהם שוב ושוב לשמוע אנשים אינטליגנטים משתמשים בתואר מיושן כשם גנאי. השימוש הזה מניח בהכרח שהעולם הולך ומתקדם בכל תחום, ולפיכך חדש הוא תמיד טוב וישן הוא תמיד רע. איך יכול אדם לחשוב כך אחרי היטלר? האם אחרי השואה עדיין אפשר לדבר על תהליך היסטורי של קדמה הכרחית ומתמדת? ישעיהו ברלין כתב שהוא ובני דורו נדמו לגלות בשנות המלחמה באיזו קלות יכול העולם לחזור לברבריות. ישעיהו ליבוביץ' כתב שרק תמימים או מתממים יכולים לדבר היום על קדמה. במשך 300 שנות קיומה של האינקוויזיציה, ציין ליבוביץ', היא הרגה 30,000 בני אדם. היום טבח כזה מתחולל באסיה או באפריקה ביום אחד, כן, כל האינקוויזיציה, 300 שנה, 30,000 בני אדם, זה נורא, אבל רק 30,000 בני אדם. טבח כזה, כאמור באסיה או באפריקה ביום אחד, ועל כך נקרא באדישות בעמוד השלישי של העיתון. ההיסטוריונית אן אפלבאום כתבה ספר על מחנות העבודה הנוראים ברוסיה, והיא סיימה אותו בעברה הבאה. ספר זה לא נכתב כדי שהדברים לא יקרו שוב, כמאמר הקלישה. ספר זה נכתב משום שאין כמעט ספק שהם יקרו שוב. למה בכל זאת אנחנו מדברים על קדמה? את התשובה למדתי מנציגת שירות של חברת סלולר. כשבאתי לתקן את הטלפון שלי, היא אמרה לי באדישות שכבר אין חלפים למכשיר המיושן הזה. למה מיושן? אמרתי, קניתי אותו לפני שנתיים וחצי בסך הכל. והפקידה הרימה את עיניה מהמחשב ואמרה, דה, כאילו, נו, הוא אשר אמרתי, מכשירך הוא ישן נושן, ומלפני שנתיים וחצי. הטכנולוגיה מתקדמת בקצב מסחרר. בעולם הטכנולוגי, המיושן הוא אכן גרוע מהחדיש. את התובנה הזאת אנחנו נוטים להעתיק גם לשדה התרבותי והמוסרי. אבל זו טעות גמורה. הטכנולוגיה מתקדמת משום שהידע מצטבר. את הידע הפיזיקלי שגילה ניוטון במשך כל ימי חייו, אני לומד בסמסטר הראשון באוניברסיטה. בסמסטר השני אני ממשיך הלאה. אבל במוסר זה לא עובד כך. את הדרגה המוסרית שאליה הגיעו אברהם אבינו, או הרמב״ם בתקופה מאוחרת יותר, או הרב קוק בתקופה מאוחרת עוד יותר, אני לא יכול לשנן מתוך אתר הסיכומים של אגודת הסטודנטים. אני צריך לכבוש בעצמי כל סנטימטר בעמל ובזיעה. מבחינה מוסרית, העולם לא בהכרח מתקדם. יש תחומים שבהם העולם טוב יותר, ויש תחומים שבהם הוא רע יותר, אבל מתקדם הוא לא שבח מוסרי, ומיושן היא לא מילת גנאי. היטלר היה הרבה יותר מודרני מאשר צ'רצ'יל. וינסטון צ'רצ'יל היה בן אצולה מיושן שבמידה רבה היה שייך למאה ה-19, ואכן הוא לא דיבר לליבם של בני המאה ה-20. הוא היה פוליטיקאי שולי למדי, עד שהגיע הזמן שבו נדרשה גדולה מוסרית. ואז נוכחו האנגלים לדעת שאין שום דבר מודרני שמתקרב לעוצמה המוסרית המאממת שהקרין האיש המיושן הזה. הם הריעו לצ'רצ'יל לאחר הניצחון במלחמה, וכאשר אמר להם, זה הניצחון שלכם, זעקו ההמונים מתחת לחלונו, לא, הוא שלך. ומיד לאחר מכן, הדיחו אותו ממשרתו, כי קשה לאנשים מודרניים להכיר בגדלותם של אנשים מיושנים, העולים עליהם לעתים בכמה סדרי גודל. כל זה, הוא כותב נבון, יכול להתפרש גם כמעין הקדמה ארוכה לאמירה אישית קצרה. בימים אלה חל יום השנה לפטירתו של מורי ורבי הרב אהרון ליכטנשטיין, זכר צדיק לברכה. בדברים רבים הוא היה מיושן. הרב האמין במחויבות להלכה, במסורת אבות, בשכל שהעניק לנו בוראינו, בחשיבות של הידע ובמסירות פשוטה לאלוקי ישראל, וזאת בדור שבו חמש המחויבויות הללו אינם אופנותיות. שוב, מחויבות להלכה, מסורת אבות, שכל, מחויבות לשכל שהעניק לנו הבורא, ובחשיבות של הידע ובמסירות פשוטה לאלוקי ישראל. כמה גדולה הייתה באדם המיושן הזה, כמה אנחנו מתגעגעים אליו וכמה הוא חסר. 7:36, הפסקת פרסומות, אחריהם מהר עציון לתורת החיים, לבית המדרש בתפיסתו המיוחדת של הרב טל, ובפולמוס הסוער בציונות הדתית, לגבי יום העצמאות והמדינה והיחס אליהם.
עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
השפית הבאה, עונה עשירית, יוצאת לדרך ושולחת אתכן המאזינות לבשל גורמה בריא וטעים. אז אם את יודעת כיצד מכינים קינוע, מה עושים עם בורגול ולאיפה מוסיפים קייל, מקומך איתנו. התקשרי ל-1-900-52-92-93 שלוחה מספר 12 והשאירי את פרטייך, או שלחי מייל לכתובת yael@fm.co.il, ואולי תהי השפית הבאה של כל חי.
מרוול הצמא, העיתון הכי מרתק לכבוד רבי שמעון בר יוחאי, נבצע ב-9 שקלים בלבד, וגם עיתון מפואר לחג השבועות. 09-88-99-80 09-88-99-80.
הלוואה היא עניין אישי. קל, כרטיסי אשראי לישראל, מציעה הלוואה בהתאמה אישית. לבקשת הלוואה חייגו לקל, כוכבית 3338, בהתאם לתנאי החברה.
בואו ללמוד מטובי המעצבים איך לשדרג את הבית שלכם מבלי לשבור קירות. מדורי העיצוב של דירה נאה יעזרו לכם לקבל החלטות נכונות ולהאיר את הבית מחדש. להשיג עכשיו בחנויות.
ילדיכם סובל מהרטבת לילה? אצלנו תמצאו פתרון, טיפול טבעי להרטבת לילה, עם ליווי אישי עד לסיום הטיפול. בית מרקחת רינה פארם, משלוחים לכל הארץ, 02-538-3788. תלפנו עכשיו, 02-538-3788.
שלום, כאן חיים ולדר, בתקליטור 6 של חבורת תרי"ג.
באותו רגע ידעתי, זה עכשיו או לעולם לא. חטפתי את הפנס, יצאתי בדממה מוחלטת מהמעבדה ורצתי אל מסעית המזון שכבר כמעט החלה לנסוע. בלי לחשוב פעמיים זינקתי לתוך המסעית והסתתרתי בין הרמות של פירות וירקות.
חבורת הריאג, עכשיו בחנויות. למנויים חייגו 0722-79-6666.
הלוואה היא עניין אישי. קל, כרטיסי אשראי לישראל, מציע הלוואה בהתאמה אישית. לבקשת הלוואה חייגו לקל, כוכבית 3338, בהתאם לתנאי החברה.
מיכל, סופגניות העוף היו מושלמות. תודה. הכנת אותם לבד? לא ממש. עם אפרת ליפפרוינד. והכינוח המדהים, מאיה רביבו עזרה לי להכין אותו. רגע, אני לא מבינה. הם היו אצלך במטבח? ממש כך. אפרת, מאיה, מאיר אדוני, מיקי שמו ועוד. נבחרת השפים פשוט אצלי במטבח. מגזין בופה, הרבה מעבר למתכון, ועכשיו במבצע חסר תקדים, מנוי שנתי ב-100 שקלים בלבד, והשפים המובילים יבקרו גם במטבח שלך. עוד מוצר איכותי מקבוצת עופרה שמעוני.
מבצע באופטיקה אלפרין, 68% הנחה על כל החנות. אופטיקה אלפרין.
עכשיו איתכם התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
שבע 40 עכשיו, בואו נחזור רגע, שבוע אחורה, פחות משבוע, לסוף השבוע שעבר ליום העצמאות שאומנם חלף כבר, אבל העלה לדיון השנה שאלות חשובות מאוד, הרב שמואל טל, ראש ישיבת או מוסדות תורת החיים, והרב יהושע שפירה, ראש ישיבת או מוסדות רמת גן, התראינו שניהם לקראת יום העצמאות, לעיתון קרוב אליך, ועוררו באמת פולמוס נרחב בציונות הדתית, סביב השאלה, מה צריך להיות היחס למדינה, ליום העצמאות? הרב יהושע שפירא דיבר על מדינת ישראל ומעלותיה. אני מדבר עכשיו ממש בתמצית, כי כל אחד מהם באמת העריך מאוד, ושווה לקרוא את המאמרים. והרב טל דיבר יותר על חסרונותיה, ועל הזכיר ככה, דיבר על ההתפכחות שלו בעקבות הגירוש שלו ושל ישיבתו מגוש קטיף, ובאמת התחיל פולמוס מאז מתפרסמות תגובות, וגם תגובות לתגובות, ואפילו תגובות לתגובות לתגובות. אנחנו עכשיו נדבר, נצטט קטעים מהפרק האחרון, נכון לעכשיו. נכון לעכשיו, אני מניח שעוד תהיינה התפתחויות, ואנחנו, כמו שאומרים ברדיו, נפרוץ לשידור ברגע שיהיו תגובות והתפתחויות נוספות. אבל הנה מאמר תגובה של הרב טל עצמו, שעונה למגיבים. אגב, זה די נדיר, הרב טל לא מפרסם מאמרים, ובטח לא תגובות לתגובות על מאמרים שלו, אבל זה קרה השבוע, והוא כותב כך. השאלה העיקרית היא, האם מדינת ישראל היא מלכות השם עם חסרונות זמניים, או שזו מלכות אחרת שמהווה שלב בתהליך הגאולה, כמו שהנציבות הבריטית היוותה שלב בתהליך הגאולה. טענתי שהיא אומנם שלב יותר מתקדם משלב הנציבות הבריטית, והיא גם מועילה הרבה יותר לתהליך הגאולה מהנציבות הבריטית, אבל היא לא שונה ממנה מהותית, והיא לא נעשית בגלל זה מלכות השם, וממילא הקמתה של המדינה לא יכולה להיות זאת שמבטאת את השבת מלכות השם על עמו, שעליה לפי הבנתי אנחנו אמורים לחגוג. המלכות האחרת, יש לה דינמיקה ועוצמה משל עצמה, היא לא רק מלכות השם לא מושלמת, כפי שבעצם אומר הרב יהושע שפירא, אלא, כותב הרב טל, יש לה תרבות, יש לה גיבורי תרבות, ויש לה מסרים מאוד עוצמתיים וחזקים שמעצבים את המשתייכים אליה. האמירה הרוחנית והחינוכית שמזהה את המלכות הזאת, יחד עם מלכות השם, גורמת לכך שנוצר בפועל בלבול נורא של הרגשת השתייכות לשתי המלכויות גם יחד. נוצרת בהכרח נאמנות כפולה לשתי המלכויות, שגורמת אצל הנוער בוודאי, אבל גם אצל המבוגרים, לאימוץ נורמות תרבותיות, חינוכיות, אמוניות וגם תפיסות שמנוגדות ביודעין ושלא ביודעים לנורמות של מלכות השם ותורתו הקדושה. יש קשר ישיר בין התפיסה הזאת ובין תופעת החילון המואץ שקורית היום. זה שהדור הצעיר שוקע בתרבות השלטת זה בגלל שהוא מתחנך לראות עצמו שייך למלכות שיוצרת אותה. המחשבה שקיימות עדיין בעיות בחינוך ושהנוער עוד מעט אמור להגיע לתפיסה החינוכית הנכונה, היא לעניות דעתי, כותב הרב שמואל טל, אשליה מתוקה שאין לה שום בסיס במציאות, ואף להפך. הבעיות רק מחריפות והולכות. הסיבה לכך היא שהנוער היקר שלנו נמצא במצב בלתי אפשרי של קריאה פנימית נוראה, בגלל ההשתייכויות הסותרות למלכויות הסותרות. התעצמות התומעה שמייצר את החברה החילונית, והלחץ הגובר והולך להיות חלק אינטגרלי מהחברה החילונית, רק גורמים לקרע הזה להחריף יותר ויותר. הלחץ הזה בא הן מתוך הציבור שרוצה יותר ויותר להיות שייך ולהתערות בציבור החילוני, והן מהחברה החילונית שדורשת את ההשתלבות הזאת במקביל, ולכן קצב החילון רק גובר והולך. העובדה שהגבולות בין המלכויות מטושטשים לחלוטין, גם גורמת שבקלות יחסית, הבחור או הבחורה, כלומר הנער או הנערה בציונות הדתית, עוברים ממצב בנט למצב הילד. ככה המילים של הרב טל. מפתיע אגב שמצב בנט זה בסדר מבחינתו. והוא כותב כך, טענתי המרכזית היא שלא ייתכן שיהיו מלכויות סותרות משמשות בו זמני תחת אותו כתר. דהיינו שהמלכויות הסותרות יוצרות בהכרח סתירה בנאמנות הפנימית למשתייכים אליהם. הגישה למדינה צריכה להיות מורכבת. כל דבר שמקדם את תהליך הגאולה הוא חיובי, וכל דבר שמפריע הוא שלילי, ובמדינה יש גם צדדים חיוביים וגם צדדים שליליים. אם אנחנו חותרים להקמת מלכות השם, בסוגריים הוא כותב כמובן אך ורק בדרכים חוקיות ובדרכי נועם, סימן קריאה, אתם יודעים, כי הטרמינולוגיה הזאת לצערנו של מלכות השם נחטפה על ידי כל מיני מחתרות ואטינגר והפיכה וכולי, אז אומר הרב טל, אם אנחנו חותרים להקמת מלכות השם, כמובן אך ורק בדרכים חוקיות ובדרכי נועם, המטרה צריכה להיות ברורה, ואי אפשר להגיע אליה אם לא מוגדר לנו ולבנינו באופן הכי ברור מי אוהב ומי אויב למלכות השם. למשל, הוא כותב, האקדמיה והתקשורת מהוות אימפריות של כפירה וטומאה שמחתיעים את ישראל בקנה מידה עצום, וזה גם מכוחה של מדינת ישראל. זה שרוב האקדמיה והתקשורת מורכבת מאנשים חילוניים, אינו סותר לכך שהכלים הללו מקבלים את עיקר כוחם ותקציבה מהמדינה, וקיומה הוא זה שמאפשר את הפצת הכפירה והטומאה שלהם. זה נתון שהתרגלנו אליו, ולכן הוא לא מזעזע אותנו כפי מידת חומרתו. פעם היה ברור מי אוהב ומי אויב, היום זה לגמרי לא ברור. אם אתה רואה בהנהגה החילונית הקיימת את ההנהגה שלך, לא רק במובן הטכני, אלא גם במובן המהותי, אזי אתה נעשה מבולבל. חייבים לברר את המושגים. רק כך נוכל לבדל את עצמנו מהרוחות הזרות. רק כך גם נוכל באמת למשוך אלינו בהמוניהם את אחינו בית ישראל שעדיין רחוקים מתורה ומצוות. אם אנחנו חלק מהמלכות הקיימת, אז הם לא רואים בנו אלטרנטיבה של ממש לדרך שבה הם חיים. היינו יכולים להיות להוות מבשרים של מציאות חיים אחרת. האם צריך לוותר על האמת שאתה מאמין בה רק בגלל שזה פחות מקובל? שואל הרב שמואל טל במאמר התגובה לתגובות אליו. לראות את זה כהתרסה כנגד כלל הציבור הדתי-לאומי ופרישה מכוערת ממנו? זאת פרשנות סובייקטיבית של מי שבוחר לראות זאת כך. בעצם כך הוא עונה למי שתוקף אותו על הפרישה שלו מהציונות הדתית. ואגב, הציבור הדתי-לאומי מתאפיין בנתינת לגיטימציה לקולות וכיוונים שונים ומרובים, הלכתיים, משקפתיים ומעשיים. מעניין לשים לב את מי הוא מגדיר כפורש. פה יש פה בין השורות בעצם ככה איזה מין הערה מרירה, כי באמת הציונות הדתית מכילה כל כך הרבה דעות וכל כך הרבה תפיסות עולם, ופתוחה, פתוחה, פתוחה, הרבה אחרי קצה גבול היכולת, והנה פתאום שמגיע הרב טל ומאתגר מימין, אני לא יודע, נקרא לזה ימין, שמאל, זה לא עניין פוליטי, אבל מכיוון מסוים מאוד מאתגר את הציונות הדתית למחשבה מחודשת, אז אומרים שהוא פורש מהציונות הדתית, ואיך הוא מעז לומר דברים כאלה, ומתקיפים אותו ולא מכילים את הדעה שלו. אז הוא כותב בתגובה לתגובה, במסמך המכונן הזה, אני חושב באמת לא פחות, הוא אומר, אנחנו רואים את עצמנו חלק מהציבור, מהציונות הדתית, אוהבים אותו, משתדלים לפעול ככל יכולתנו, איתו ועבורו בקידום תהליך הגאולה. התקופה שלנו היא תקופה מופלאה מאוד, הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, מצפה לנו שנכיר במלכותו הנעדרת, ונשאף ונפעל בכל מעודנו להשבת מלכותו, כל עוד אנחנו מעורבבים בנאמנות הכפולה שלנו לשתי המלכויות הסותרות, אין ביכולתנו להוביל את המהלך של הקמת מלכות השם, כשנהיה מבוררים ומדויקים כחיל החלוץ של המלך בהשבת מלכותו, נוכל גם להשפיע ולהקרין על כלל ישראל, שבפנימויותו קשור וחושף ומתגעגע לאביו מלכו. כשנהווה אלטרנטיבה מובדלת ומוגדרת, שקורית אך ורק בשם השם, ועינינו יהיו נשואות בכל עת למציאות הנחשפת הזאת, נהווה גם כלים נקיים, מחזיקי ברכה, לשפע האלוקי שהקדוש ברוך הוא רוצה להשפיע עלינו, להשיב את בניו אליו, ויהי רצון שנזכה לעבוד את השם באמת, ולהמליכו עלינו באמת, מלוך על כל העולם כולו בכבודיך, ינשא על כל הארץ בעיקריך, וידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו, ויאמר כל אשר נשמה באפו, השם אלוקי ישראל מלך, ומלכותו בכל משלה. עד כאן הפרק החשוב הזה, בפולמוס בציונות הדתית, תגובת הרב טל למגיבים עליו, ואנחנו נחתור בשיר, הוא כביכול אולי של המלכות האחרת, אבל הכי לא, המילים של נעמי שמר, גרסה ווקלית מיוחדת שהופקה לתוכנית הזאת, ביני לנדאו שר את המילים של נעמי שמר על מי שחוצב בהר אבן להקים בניין חדש, וחושב שאולי עבודתו לשווא, אבל לא. לא לשווא, אחי חצבת לבניין חדש, מן האבנים האלה ייבנה המקדש, וגם אם בהר נתת ארז במקום דרדר, לא צריך להתייאש, לא לשווא אחי נתת במקום דרדר, כי מן הארזים האלה ייבנה ההר, והבית האחרון, אם לא שרת לי שיר עדיין, שיר עלי מזמור חדש, שיר שהוא עתיק מיין ומתוק מדבש, שיר שהוא כבן 2000, לכאורה משהו ישן, מיושן, אבל בכל זאת, בכל יום חדש, מתוך ניגון ישראלי, שירו של אבא, כך נקרא במקור השיר הזה.
צבת אבן להקים בניין חדש אם בך צבת אבן להקים בניין חדש לא לשב אחיך צבת לבניין חדש כי מן האבנים האלה יבנה מקדש אם בנת את הארז ארז במקום דרדר אם בנת את הארז ארז במקום דרדר לא לשב אחי נתת במקום דרדר כי מן הרזים האלה יבנה לא לשב אחי חצבת לבניין חדש כי מן האבנים האלה ייבנה מקדש ייבנה, ייבנה, ייבנה המקדש ייבנה, ייבנה, ייבנה המקדש ייבנה, ייבנה, ייבנה יבנה, יבנה, יבנה המקדש. שרת לי שיר עדיין, שירה לי מזמור חדש, שהוא עתיק מיין, הוא מתוק מדבש. שיר שהוא עתיק מיין, הוא מתוק מדבש. שיר שהוא כבן אלפיים ובכל יום חדש.
זהו, אז שמענו גם שיר ווקלי, הפקה מיוחדת להתעורות, זה אומר שלקחו המאבדים של, של השיר הזה, מתוך אלבום חדש שכולו שירים ישראלים וחסידים, וחיבור כזה ניגון ישראלי הוא נקרא, ערן קליין ואלישה בירנבאום, המאבדים, והוציאו את, את המוזיקה ואת כלי הנגינה, והשאירו אותנו נטו עם השירה של ביני לנדאו, כדי ש, שנוכל גם בימים האלה למה? לחוות את, את השיר הזה, את הנגינה הזאת ואת התקווה ואת העידוד הזה מן האבנים האלה ייבנה המקדש מהמעשים הקטנים והיומיומיים ואולי המיושנים שיר שהוא כבן אלפיים ובכל יום חדש. סיימנו את התעוררות שלנו להיום, תודה לכל המברכים, תודה לכל מי ששאל לאן התוכנית נעלמה, אז הנה היא פה מחדש, כבת אלפיים. מוטי קופפר היה הטכנאי, נשתמע בעזרת השם מחר בעוד 23 שעות. בוקר טוב.
רפואת השם, המרכז להשתלים דנטליים, ועכשיו במבצע לחודש ימים בלבד 20% הנחה. חייגו עוד היום לרפואת השם 03-619-2885.
בואי להפוך כישרון למקצוע בקווים, בית הספר למקצועות העיצוב, עולם של קורסים מרתקים בעיצוב אופנה בקווים, הקורס המוביל בעיצוב אופנה לציבור החרדי, ובנוסף קורס תפירה בדיוק מה שאת צריכה לדעת, קורס מלות קלה וערב, ועכשיו חדש קורס סטיילינג יוקרתי בשיתוף שנקר. לפרטים וקביעת פגישת ייעוץ התקשרי עכשיו לקווים, השלוחה החרדית, כוכבי 9127. קווים, בית הספר למקצועות העיצוב, השלוחה החרדית, בבני ברק, ירושלים, שלים, חיפה ונתיבות, כוכבית 9127.
לכולנו יש רגעים בחיים שאנחנו מרגישים חוסר ביטחון. בדיוק לרגעים האלה יש רסקיו. הבן שלך חושש מהטסט מחר? תני לו רסקיו. הבוס צעק עליך בעבודה? קח רסקיו. מתכוננת לאירוע חשוב? קחי רסקיו. הבת שלך מתחתנת? קחו שתכן רסקיו. רסקיו, טיפת שלווה.
שימו לב, 30 ביוני הוא היום האחרון להגשת בקשה לפני שיוחמרו התנאים הרפואיים לקביעת אחוזי נחות במגוון רחב של מחלות. אל תוותרו על הכסף המגיע לכם. התקשרו עכשיו, כוכבית 2468.
שלום, קני צמרבאום, זונאית. אני מניחה שהילדים שלכם, כמו כל הילדים, אוהבים שוקו. החלק ממשקאות השוקו מכילים תוספת רבה של סוכר. ההמלצה שלי? שימו לב לטבלת הערכים על האריזה ובמיוחד לכמות הסוכר.
לילדים שלי אני בוחרת יום יום שוקו מו, ללא תוספת סוכר וללא ממתיקים מלאכותיים ובטעם מושלם. טרה, יותר בריא, יותר טעים.
שמעת על התקדמות התוכנית למגורים? בקרבת ירושלים.
ספר.
התוכנית לבנייה לגובה קיבלה מספר ממשרד הפנים. כעת ממשיכים לקדם אותה לאפשרה. ולא תאמין.
מה?
המחיר עדיין זיל הזול, רק 69,000 שקלים ליחידה.
בטח נכתב.
ודאי ודאי, מאות יחידות כבר נמכרו. הצטרפו גם אתם לחכמים שכבר רכשו. כוכבית 2567, קרן ירושלים המאוחדת. כוכבית 2567.
דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, גם בהרדמה מלאה. 03-570-7575.
סליחה בבקשה, אפשר לשבת?
בוודאי, מרכז השולחן והכיסא, כל סוגי השולחנות והכיסאות למטבח, לסלון ולמשרד, במחירים מיוחדים מהיבואן לצרכן. מרכז השולחן והכיסא, ירמיהו 23 ירושלים, פתוח מ-10 עד 10 רצוף.
אתם וילדכם סובלים מבעיה רפואית? היום כולם יודעים. החברה המרכזית למימוש זכויות, היחידה בארץ שאינה גובה תשלום על פתיחת תיק. התקשרו עכשיו, כוכבית 500. כוכבית 500, רק אצלנו. לא קיבלת? לא שילמת.
מבצע באופטיקה אלפרין. 68% הנחה על כל החנות. אופטיקה אלפרין.
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים מזכירה, נהג, חפש את רוכבי האופנוע במרות ובצידי הדרך כל הזמן.
מהדורת הבוקר עם מרדכי לוי.
בוקר טוב ושלום רב לכם. אנחנו פותחים שבוע חדש, מהדורת הבוקר. אז הדבר הראשון שכדאי שתדעו היום, שהולך להיות מאוד מאוד חם. מישהו ידליק מזגן על חם בחוץ. הטמפרטורה תהיה גבוהה מאוד. יש כוננות גבוהה גם בקרב מכבי האש. וזה לא יהיה לזמן קצר. שבוע ארוך שעומד ונמצא לפנינו. אבל לא רק שם, אלא גם במערכת הפוליטית חם מאוד. הקואליציה נראית כקואליציה שהולכת להתרחב ממש ממש בקרוב. השאלה הגדולה היא, מי יהיה זה שייכנס? האם הרצוג? למרות כל ההתנגדות במפלגה שלו, או אולי אביגדור ליברמן, שגם נמצא על השולחן, ואולי יהיה זריז יותר מהרצוג בדרכו לקואליציה. עוד מעט נעסוק בהרחבה גם בעניין הפוליטי הזה, עם ההשלכות שלו, מה זה אומר לגבי החרדים שפתאום מאבדים הרבה מאוד מכוחם, כי ממשלת 61 היא ממשלה שכמעט כל מה שתרצה כנציג חרדי תקבל, כי צריך ממשלה. ובבית היהודי עוקבים בדריכות אחר המסע ומתן. יש סיטואציה שבה הממשלה גדלה, אבל הבית היהודי בחוץ. דמרקר הלכו לבדוק כמה דירות יש לחברי הכנסת שלנו בישראל. נביא לכם את הפרטים, חלקם מפתיעים ביותר. ועוד עניינים, ככל שיותיר לנו הזמן, לפני הכל, חדשות 8.
מהדורת הבוקר, הכותרות.